ראשית רוצה להתייחס לשתי הלוויות שהיו היום בירושלים. נראה שזה שתי הלוויות שהן שונות זו מזו, אבל המשותף לשניהם, ששניהם אפשר לומר, חייבים לומר, והחי ייתן אל ליבו, שניהם נוגעים לכלל ישראל ולכל אחד ואחד מאיתנו. הלוויה הראשונה זה של הנרצחים, אבא עם שני ילדים שלו ועוד ילדה קטנה, יהודים שנהרגו על קידוש השם, ילדים קטנים, רק בגלל שהם יהודים, רצח אכזרי. מי שנהרג בגלל שהוא יהודי, הוא נהרג על קידוש השם. והרעיון הוא, למה הורגים אותו? בגלל שהוא ישראלי, בגלל שהוא יהודי, בגלל שהוא נושא שם שמיים. לפעמים גם כשיהודי חושב או לא רוצה או לא יודע, הגויים יש להם את החוש הזה, הוא יהודי, הוא ישראלי, הוא יש בו את הנקודה היהודית, ונגד זה הם נלחמים. ולכן כל הרוג כזה הוא נהרג על קידוש השם, כי עליך הורגנו כל היום, וזאת המדרגה הגבוהה שנהרגים על קידוש השם. אני רק היום שמעתי, אחד הילדים שנהרג נקרא גבריאל. האבא קרא את השם של הילד שלו גבריאל על שם השליח, גבריאל הולצברג, השליח של חב"ד שנהרג בבומביי, כן? והאבא, שרואים שהוא בעצמו חש תחושה של שליחות ללכת, כן, ולקרב ישראל לאביהם שבשמיים, קרא לילד הקטן שלו שם גבריאל. וגבריאל הזה, הילד הקטן, נהרג. זה מין גלגל כזה של עליך הורגנו כל היום, שהם מחפשים דווקא את אלה שמנסים להאיר את העולם, להשפיע, לקרב ישראל לאביהם של השמיים, הם מזוהים אצל הגויים, בהם אנחנו צריכים לפגוע. ביהדות נקרא מי שנהרג חלל. הרעיון הוא שנוצר איזשהו חלל שהחובה שלנו למלא. ואם אנחנו צריכים לבוא ולקחת, קודם כל הידיעה שאנחנו נושאים שם שמיים, ולפעמים אנחנו לא יודעים את זה, אז הגויים מזכירים לנו, אבל בואו נזכור את זה לעצמנו ונקדש שם שמיים במעשינו, נרבה כבוד שמיים. וככל שיש חיסרון יותר וככל שהגויים נלחמים יותר, ככה אנחנו צריכים ללכת ולהוסיף. כל בחור ישיבה, כל בן תורה לא יכול לצאת מיום כזה ולהגיד נפגע כבוד שמיים, אני אלך ויוסיף. יש חייל אחד, משפחה, שהלכה לקרב ישראל אביהם שבשמיים נפגעה, אני אלך ויתן את זה. כל אחד ואחד בכל מקום שהוא. וזאת הנקודה אחת. ומצד שני, הלוויה של הגאון הרב פנחס שיינברג, שנפטר בסביבה טובה ובשם טוב, אבל גם כן, סילוקם של צדיקים, תלמידי חכמים, ואנחנו בני תורה, גם פה יש חלל וחיסרון, צריך להשלים. ואני חושב שדווקא הוא באופן מיוחד צריך לדבר אלינו. אני חושב רוצה להזכיר שתי נקודות, במיוחד גם לבחורים האמריקאים. אתם צריכים לדעת, תמיד מספרים על גדולי ישראל שכבר האבא שלו וזה גדל על קרקע ובחיידר וכו'. רב שיינברג היה ילד אמריקאי טיפוסי בזמנים. היום קל להיות, אני הייתי כמה פעמים באמריקה, שלא יחשבו שאמריקה זה ארץ ישראל, אבל לא קשה, זה לא ניסיון גדול לקיים מצוות באמריקה, אפילו לאכול אוכל כשר עם כל ההכשרים ובדצים למיניהם, את כל הממתקים ואת כל סוגי האוילו, מה זה אפשר להשיג עם הכשרים טובים. לפני 80-90 שנה, כשנולד הרב שיינברג, ליהודי לשמור שבת זו הייתה מסירות נפש אדירה, כי אנשים ששמרו שבת כמעט לא הייתה להם אפשרות לחיות, פרנסה, להשיג עבודה. מי שהיה שומר שבת, לא מדבר לומד תורה ופוסק הלכות, שומר שבת היה. עכשיו שם לגדל ילד שיהיה רוצה ללמוד תורה, שיהיה לו דגם ואהבה תורה, זה היה קשה מאוד. אבל מין על קרקע כזאת צמח מישהו שהחליט שהוא הולך ועושה את זה, והלך וצעד נגד כל הקשיים, במין תרבות שסובבת סביבו, שבשום פנים ואופן לא דוחפת לכיוון הזה. אנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו, תמיד יש לנו הרבה תירוצים, הרבה פעמים תירוצים נכונים. יש לי קשיים כאלה וקשיים כאלה, ומפריעים כאלה ומפריעים מהסוג הזה, כן? וכשמראים לנו על רבנים גדולים, תלמידי חכמים, או הנה אנשים, אומרים, טוב, מה אתה רוצה? זה בא לו בקלות. קודם כל תדעו לאף אחד, זה לא בא בקלות. אבל הנה לפנינו יש מישהו שהתולדות חיים שלו, ממש נער אמריקאי טיפוסי, כן? שצמח נגד כל הזרם. עכשיו, כשהולכים נגד כל הזרם, יכולים גם להגיד, נגד כל הזרם, מין אנטי, להילחם, להיות אדם עצבני, לוחמני. לא, הוא היה יהודי מאיר פנים, מאוד נוח לבריות, מאוד חביב. אבל אפשר ללכת נגד הזרם ולהיות כמו אברהם אבינו, כל העולם מעבר הזה והוא מעבר אחר, אבל להיות נשיא אלוקים ונחמד. ואני חושב גם נקודה שמדברת אלינו, ונקודה שנייה שאני עוד, מי שראה אותו היה רואה יהודי עם מין כתפיים רחבות מאוד, כן, היה חושב שזה יהודי בריא מאוד, הוא בעצמו היה יהודי רזה ביותר, כן, אבל הוא לקח לעצמו הידור, אפשר להתווכח על צורת ההידור, אבל הוא רצה לקיים מצוות ציצית בשלמות, והיו לו כמה וכמה שיטות איזה ציצית היא צריכה להיות הציצית הכי מושלמת. אז הוא רצה ללבוש אותם, אז הוא לבש, נדמה לי הסיפורים אמרו של 16, כן, ציציות, ולכן הוא הידר בדבר הזה. אני לוקח מהדבר הזה, אני אומר, הרמב״ם הרי אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם. כל אחד ואחד מאיתנו יש תרי"ג מצוות, אבל כדאי אולי, לא כדאי, לא אולי, אנחנו צריכים לקיים את כל המצוות, אבל טוב שאדם ייקח לעצמו איזושהי מצווה אחת שהוא מרגיש קשר נפשי אליה, ושאותה יעשה בהידור ובשלימות. מצווה אחת שאני מרגיש קשר אליה, לעשות אותה בשלימות. זה הרמב״ם מסוף מכות. ואם מדברים כבר על זה, כתוב גם בספרים, מסכת אחת. השס הוא מלא, ואנחנו צריכים ללמוד את הכל. לפעמים כל אחד שיבחר לו איזושהי מסכת אחת, שאותה הוא ידע ישר והפוך. עם כל הראשונים, עם כל השיטות, וידע טוב. מין קשר לאיזשהו דבר ששורש נשמתו שייכת אליה. תאיר ותגן. החי ייתן אלי בו. אני רוצה לדבר קצת בעניין פרשת הקורבנות. כידוע יש בזה מחלוקת בסיסית בין הרמב״ם לבין הרמב״ן. הרמב״ם במורה הנבוכים כותב שהקורבנות הם בעצם מין גדר של תורה כדי להילחם בעבודה זרה. זה בעצם לפני הכל כאילו מצב של דיאבד. אם עם ישראל היה ראוי, אולי לא היה צריך קורבנות, אבל זה מין מצב של מלחמה בעבודה זרה, כי הגויים היו עובדים לצורות של עבודה זרה, ולמשל הקורבנות, הבהימות, התלה, היה עבודה זרה של מצרים, כמו שרואים. יוסף אומר לפרעה, משה אומר, אין נסבח את תועבת מצרים נהנם ולא יסכלונו. נדמה לי שהרמב״ם בעצמו מביא את הדוגמה, שבהודו עד היום בהודו הפרות הן נחשבות קדושות, אז הולכים ומקריבים אותם, אבל זה מין מצב של דיאבד. והרמב״ן צועק על זה, הרמב״ן ממש כאילו יוצא מגדרו, כן? הוא אומר, הוא עושה את שולחן השם מגואל, ירפו שבר גדול על נקלה. איך יכול להיות דבר כזה? ברמז אפשר לומר שיש מחלוקת האם המשכן, הציווי על המשכן היה קודם חטא העגל או אחר חטא העגל. הרי זה גם תלוי בהבנת הקורבנות. אפשר לומר שיש פה גם פה את המחלוקת. הרמב"ן טוען מצד עצמו שיש סוד ריח ניחוח. קורבנות הם לריח ניחוח אישה להשם. המשך חוכמה יש לו כאן ביטוי, אני מתייחס למשך חוכמה, שזה כמו אלקטרי רוחני. אלקטרי, בזמנו שהמשך חוכמה זה היו הזמנים שכוח החשמל התגלה בעולם. אז הוא אומר, אדם מקריב קורבנות פועל כאין אלקטרי רוחני. ריח ניחוח אישה להשם. הרמב"ן רומז, אני לא מבין, בעצמו הוא כותב שיש בזה סודות, אבל הרעיון הוא, יש מידת דין, אין בקורבנות שם אלוקים, אלא רק שם הוויה. קורבנות הופכות את מידת הדין למידת הרחמים. קדוש ברוך הוא מריח את ריח הניחוח. בין יתר הדברים שהרמב"ן מתקיף את הרמב"ם, זה הרי אדם הראשון הקריב קורבן, הבל הקריב קורבן, נוח הקריב קורבן כשלא היו עבודה זרה בעולם, ועוד טענות גדולות על הרמב"ם, ממש יוצא מגדרו הרמב"ן בהתקפתו על הרמב"ם. המשך חוכמה יש לו כאן נקודה מחודשת. המשך חוכמה רוצה לעשות שלום בין הרמב"ן, בין הרמב"ן לבין הרמב"ם. הוא אומר שדברי הרמב"ם הם נכונים. אני לא יודע אם מתכוון להגיד שהרמב"ם דיבר על זה או שהוא עושה פשרה. הוא אומר, יש לחלק בין עבודה במקדש לבין עבודת בבמות. הבמות, אתם יודעים שהיו זמנים שהותרו הבמה, אדם יכול ללכת ולהקריב קורבן בבמה. אדם באופן פרטי בונה בחצרו במה ומקריב קורבן. כשהקורבן הוא בבמה, אז זה גדר לעבודה זרה. על זה דיבר הרמב״ם, או פה צודק הרמב״ם. אבל בבית המקדש, שם זה לריח ניחוח. כתוב באמת בגמרא שבבמה הקורבן הוא לא לריח ניחוח. כתוב, אין קורבן בבמה, לא לריח ניחוח. והרעיון הוא, אז יש כאן עומק. ככה אני מבין את הדבר. באמת יש בעניין הזה של קורבנות סכנה. סכנה כפולה. יש סכנה בעצם העניין של הגשמה. כאילו הקדוש ברוך הוא, אולי אפילו הביטוי וירח השם את ריח הניחוח, קורה כאן משהו. גם יש איזושהי בעיה, הרי באופן מסוים הקורבנות הם רצון של האדם למצוא את הביטוי הפרטי שלו בעבודת השם. זה דבר מסוכן. זה דבר מסוכן. לכן, אם מתירים דבר כזה, והעבודה בבמה, הבמה היא באמת מין רצון פרטי שלי למצוא קשר שלי עם ריבונו של עולם. אז מצד אחד יש פה דבר טוב, אתה מנסה למצוא, איך הדור שלנו אומר, את ההתחברות. אני רוצה להתחבר. אז זה, יש בו נקודה חיובית, אבל דבר מסוכן. אבל כאשר הולכים ומתחברים לכלל ישראל, הולכים לבית המקדש, והעבודה היא ציבורית, ואתה מתחבר בתוך כלל ישראל, עבודת השם שמתחברת, מוציאה אותך מאיזשהי חיפוש של נקודה פרטית, אלא רצון להתחבר ולהיות ביחד בבית המקדש, שם זה לריח ניחוח. שם זה לריח ניחוח. אני חושב שיש פה באמת נקודה שמדברת אלינו. הרבה פעמים יצא לנו לדבר על אחת השאלות הקשות של הדור שלנו. הרצון שלי למצוא דרך אישית ופרטית, אני רוצה להתחבר, אני רוצה להרגיש שייך, אני לא רוצה לעשות מה שכולם עושים. שיש פה איזושהי נקודה, אני התחלתי עם זה, בתוך תרי"ג מצוות תמצא לעצמך איזושהי נקודה פרטית, וזה נכון, צריך את הדבר הזה. הרבה פעמים אנחנו מדברים שיש הנקודה של שבטים בעם ישראל ועל כל שבט ושבט, אבל הכל צריך להיות בתוך איזה מסגרת. כמו שהכהן הגדול יש לו את האבנים עם הצבעים המיוחדים, אבל כולם נמצאים בתוך איזשהו נקודת חושן, או כל השבטים יש להם דגלים עם צבעים משלהם, אבל הם כולם סביב לאוהל מועד יחנו. ככה גם פה, עבודת השם פרטית שלך יש בה סכנה. היא יכולה להביא לזה שאדם יגיד, אני בעצמי מחליט איך אני עובד את השם, שזה לפי הכוזרי חטא העגל. אבל אי אפשר להתעלם מהצורך של זה. כשאתה עושה ומכניס את הרצון הפרטי שלך לתוך המסגרת הכללית, אתה מקריב קורבן, שהוא יהיה נדר, שיהיה נדבה, שיהיה שלמים, אבל אתה מקריב את זה בתוך עבודה שכל כלל ישראל שם נמצאים, אז אנחנו מרוויחים את הביטוי הפרטי שלך בלי הסכנה של פריצת הגדרות. הרמב"ן בעצמו מנסה, לפני שהוא טוען את מה שקורה המשך חוכמה האלקטרי הרוחני, הוא אומר, אם כבר מחפשים איזשהו טעם רציונלי, שכלי, אז במקום להגיד את הטעם של הרמב"ם, שהוא קורא לזה לעשות שולחן השם מגועל, היה אפשר להגיד מה שמצאנו בחז"ל, שאדם מקריב קורבן, כן, מה שמי שעושה כפרות בערב יום כיפור, בא ואומר, זאת כפרתי, זאת חליפתי, זאת תמורתי, כל מה שעושים לקורבן היה צריך לעשות לי, וזה יהיה כפרתי וחליפתי, זאת תהיה תמורתי. ככה הרמב"ן מציע, הוא אומר, אם נחפש על זה איזשהו טעם, טעם רציונלי. אבל באמת, בספרים אחרים, בעיקר אחר כך בספרי החסידות, מופיע נקודה ששוב אמורה לדבר אלינו. העניין הוא שאנחנו יכולים להעלות את הטבע. אדם בא לעולם, ואדם בא לעולם גשמי, אבל אתה יכול לקחת, ויש בקורבנות, כן, חי, צומח, דומם, יש קורבנות מכל הטבע שסובב את האדם, והאדם יכול להעלות אותם, ובאמת משתמשים בקורבנות בביטוי להעלות, כן? לא רק שהמזבח נמצא למעלה, מעלים. היכולת להעלות את הדבר למעלה היא נקודה שמאפיינת את הקורבנות. אתה לוקח את הדבר שהוא לפעמים הכי גשמי, כן? הכי רחוק, יכול להיות שני כבשים, יש כבש אחד שאנשים אוכלים אותו על הסוב על את אהבתם, וחלק כבש שני שאדם מביא אותו לבית המקדש והופך אותו לריח ניחוח. יש לנו יכולת, באנו לעולם גשמי, אבל יש לנו יכולת לעלות ולקדש ולטהר אותו. ואני רוצה להוסיף נקודה בכיוון המחשבה הזה. הגמרא במנחות וגם הרמב״ם פוסקים שגוי לא יכול להקריב קורבן שלמים. מקבלים קורבנות מגויים, אבל מקבלים עולה ולא מקבלים שלמים. מה הרעיון של שלמים? חז"ל אומרים ששלמים זה עושים שלום עם כולם. שלמים אנשים אוכלים חלק נכבד מהקורבן, מקריבים את החלקים שעולים לגבוה, הכהנים מקבלים את החלק שלהם, אבל משאר הדברים בעלים אוכלים. מה זה? עם ישראל יש לו את הכוח, שזה בעצם מהות הקורבנות, לקחת דברים ולהעלות אותם, גם כשאתה אוכל, אתה יכול לאכול ולעשות שלום בין פמליה של מטה ופמליה של מעלה. זה גוי לא יכול לעשות. גוי יכול לבוא ולהיות איזשהו מצב, הנה, אני מקריב דבר להשם. אבל לאכול, להיות קשור לעולם הזה, ולעלות דברים, זה רק כוח שלנו, של עם ישראל, של ממלכת כהנים וגוי קדוש. ממלכת כהנים וגוי קדוש, להיות ממלכה וגוי ואומה, שיש לה צבא ויש לה מדינה, ויש לה חקלאות ויש לה תעשייה ויש לה הייטק, ואנחנו אוכלים ושותים וגוי קדוש, ומעלים את זה למעלה. אז הקורבנות מלמדים אותנו על תפקידנו לעלות, ואומרים לנו אתה יכול. ושוב, זה גם דבר שנוגע אלינו. שני אנשים יכולים לאכול, זה באכילתו מקיים מצווה. שאלה, מה אתה עושה אחרי שאתה אוכל? אני אומר לכם, בחורים, אתם יכולים לישון ותשנו טוב, השינה שלכם יכולה להיות לכם להצטרף לחלק מעבודת השם שלכם. אם אתם תעשו משהו טוב אחרי השינה, אתם יכולים אפילו ללכת לרוץ ולשחק ולהתעסק בספורט, לא להסתכל בספורט. להסתכל בספורט זה לא שום דבר, כן? יש בן אדם אומר, אני אוהב ספורט. מה הוא עושה? יושב וזולל ליד הטלוויזיה ומסתכל, הוא אוהב ספורט. לא יצא מזה שום דבר, להיפר. אדם רץ, בריא, נפש בריאה וגוף בריא. הוא עושה ספורט, אז הספורט שלו הוא חלק... זה רמב"ם בהלכות דעות. אדם יכול לאכול ולאכול שלמים ולקיים מצווה. זה גויים לא יכולים. הדבר הזה הוא שלנו. הוא היכולת שלנו לעשות אותו. אני אסיים רק עם פסקה של הכוזרי. פסקה נפלאה מאוד. בעצם מה שרציתי בכל הדברים שהבאתי, לבוא ולהגיד, אנחנו קוראים פרשת קורבנות, ולכאורה היום אין בית המקדש, איך פרשת קורבנות מדברת אלינו? כן? מה זה אומר לנו? ראינו כמה אנחנו יכולים לקחת לנו, בעבודת השם שלנו, יום יום. אבל אני רוצה לקרוא פה מהכוזרי, ואני חושב שיש פה תשובה. אני חושב שאם תשאל היום אדם ממוצע, אתה מחכה לביאת המשיח, כן, אתה מחכה לבניין בית המקדש, מאוד. אבל אם נהיה כנים, אם תשאל בן אדם רגיל, כן, רגע, אתה בעצם תהיה מוכן שלוקחים כבש ומקריבים אותו ושוחטים אותו, כן, ואתה תרגיש בזה עבודת השם. יש חלק גדול מאיתנו שכל כך נעשו רציונלי, שאתה מדבר איתם על תפילות, תפילה הם מרגישים קשר לריבונו של עולם. אבל תפילות זה רק במקום קורבנות. אבל תגיד לו קורבנות, אתה תרגיש קשר? ויש הרבה שאלות, עד כדי כך שיש איזושהי גישה של אנשים שמחשיבים את עצמם, כן? זאת אומרת, בתוך האורתודוקסיה, לא מחוץ לאורתודוקסיה, שאומרים שלעתיד לבוא לא יהיה קורבנות, קורבנות בתהילים. אבל כמובן שאין לדברים האלה קשר. אבל איך בכל זאת אנחנו מתחברים לריבונו של עולם? אני חושב שכל השאלות האלה הן כתוצאה ממה שחושבים, שלוקחים שה ושוחטים אותו ושורקים את הדם ושורפים אותו על האש ובזה הכל נגמר. אם היינו עדים, וזה המציאות שתהיה, שאחרי שבן אדם לוקח את הכבש הזה ומלא אותו למזבח, יורדת אש משמיים ואוכלת את קורבנו, הוא מרגיש מתעלה, הוא זוכה לקשר, מסתלקות כל השאלות, מסתלקות כל השאלות. ובעצם הקורבנות נותנות לנו את היכולת, וזה חוזר לנקודה הראשונה, מהדברים הכי גשמיים, לזכות לקשר הכי נפלא עם ריבונו של עולם. בטוח שכשנזכה ויבנה בית המקדש ונקריב קורבנות, ובן אדם הולך ומקריב קורבן ויורדת אש משמיים, לא יהיו לו שום שאלות ושום ספקות ושום התלבטויות, הוא מדבר עם ריבונו של עולם. עם ישראל, קראנו בהפטרה, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. אני אקריא, עם זה נסיים. אתה זובח את הכבש למשל, הוא מתלכלך בדמו ובהפשטת אורו ובשטיפת בני מאב. תראו איזה תיאור. אתה זובח את הכבש, מתלכלך בדמו ובהפשטת עורו ובשטיפת בני מאב ובהדחתו בניתוחו לאיברים ובזריקת דמו, בעריכת עצי המזבח ובהדלקת אישו ובסידור מערכתו. ולולי היה כל זה במצוות האלוקה יתברך, היית בז לכל המעשים האלה, והיית חושב כי מרחיקים ממין האלוה יתברך, לא מקרבים עליו. אולם אם אחרי אשר השלמת את המעשה כמצווה עליך, נראתה עליך לעיניך אש מן השמיים, או מצאת בלבך רוח אחרת אשר לא הייתה איתך עד הנה, או חלומות צודקים נראו לך אותות נפלאים, מיד תדע כי כל אלה נובעים מן המעשה אשר עשית ומעניין העצום אשר בו דבקת ואליו הגעת. אותה שעה לא יקשה גם המוות בעיניך, כי אין מיתתך אחרי אשר דבקת בעניין האלוקי, כי אם כיליון גופך בלבד. ואילו הנפש אשר הגיע למדרגה היא, אין לה ירידה ממדרגה זאת ולא התרחקות ממנה. יהי רצון שנזכה.